טוב, נגיד ככה. ואנחנו ממשיכים בלימוד ספר תפארת ישראל מאת המהר"ל מפראג. בפרק כ"ג. עמוד עין במהדורה שלפנינו, בעמודה השמאלית. אני חוזר, תפארת ישראל, למהר"ל מפראג, עמוד עין במהדורה שלפנינו, בעמודה השמאלית. יש מי שאין לו ספר, יש פה מלנטה ספרים, בוכתות של ספרים. ספרים אומללים, שרק מבקשים שילמדו בהם. טוב. ועוד יש לפרש. מה, שביום ראשון רצתי את החלק ה... כן, שמה? שאני רצתי את החלק האחרון? דיברנו על... מה כל כך מסובך? הרי מדובר על זה שהתורה לכאורה אינה שייכת לשום אדם, לשום נברא. כיוון שהתורה היא פשוטה וכל האחרים מורכבים. אז באופן מהותי לא תיתכן השייכות של התורה לשום יצור בעולם, ולצורך זה מבאר המהר"ל את אותה אגדה במסכת שבת, שכשניתנה התורה, כשמשה ירד מהר סיני, בא השטן ושאל את הקדוש ברוך הוא, תורה שנתת היכן היא? אמר לו, נתתי על הארץ. הלך אצל הארץ, הארץ אמרה, זה לא אצלי. הלך לים, הלך לתהום. כלומר, הלך לאבדון ומוות. אף אחד לא מצא, נכון? כל זה בנוי על יסוד הפסוקים בספר איוב. כן, בספר איוב, מה כתוב? בוא נבדוק מה כתוב באיוב. איך כתוב כאן? זה בדברי איוב עצמו. והחוכמה מאין תימצא, ואיזה מקום בינה. עכשיו, חז"ל מסבירים שהחוכמה בדברי איוב הכוונה לתורה. לא ידע אנוש ערכה ולא תימצא בארץ החיים. כלומר, אי אפשר למצוא את התורה. תהום אמר, לא בי היא. וים אמר, אין עימדי. אחר כך יש עוד כמה פסוקים לאחר מכן. והחוכמה מאין תבוא ואיזה מקום בינה, ונעלמה מעיני כל חי, ומעוף השמיים נסתרה. אבדון ומוות אמרו, באוזנינו שמענו שמעה. אלוהים הבין דרכה, והוא ידע את מקומה. כי הוא לקצות הארץ יביט, תחת כל השמיים יראה, לעשות לרוח משקל ומים תיקן במידה, בעשותו מטר, למטר רחוק ודרך לחזיז קולות. אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ויאמר לאדם, הן יראת אדוני היא חוכמה, וסור מרע בינה. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה הארץ, מה זה הים, מה זה... התהום, כל זה ראינו. אחר כך אנחנו עברנו לשלב הרביעי, אבדון ומוות. אז מי זה אבדון ומוות? הפירוש הראשון שנתן המהר"ל זה ההיעדר. שההיעדר שדבק בחומר הראשון, הוא האבדון ומוות שמדובר עליו, אצלו נמצאת התורה אולי. מדוע? מפני שכאשר אנחנו נפגשים עם התורה, אנחנו נפגשים עם מציאות שמעבר למציאותנו, ולכן זה מבטל את מציאותנו. לכן, אבדון ומוות אמרו, באוזנינו שמענו שמעה, יש קצת שייכות לתורה שם. באוזנינו שמענו שמעה, יש קצת שייכות. זה לא אצלנו, אמרו אבדון ומוות, אבל שמענו. אז זה ההסבר הראשון של המהר"ל. עכשיו המהר"ל מציע פירוש שני. ועוד, יש לפרש שאול ואבדון הוא הגיהינם. כלומר, הייתה הווה אמינא לשטן למצוא את התורה בגיהינם. הכיצד? ואמרו פרק כמה לתענית, גיהינם אין לו שיעור כדי איתה שם. ולכך אמרו, באוזנינו שמענו שמע. כלומר, כי יש התייחסות לגיהינם, כמו שהגיהינם גם כן אין לו שיעור, ודבר זה יש כאן דומה. כן, כמו שהתורה היא אינסופית, אין לה גבול, אז כך גם הגיהינום, או הגיהינם, תלוי, אין לו גבול. לכן יש קצת שייכות בין הגיהינם לבין התורה. הוא יצא להסביר קצת מה זה הגיהינם. יש במסכת פסחים שמצרים היא 400 פרסה על 400 פרסה. נכון? ומה זה פרסה?
72.
פרסה זה 4 קילומטרים. אז מה זה 400 פרסה? 1,600 קילומטר על 1,600 קילומטר. והגמרא אומרת שמצרים 1 ב-60 מקוש, מכל היבשת האפריקאית.
אז ב-60.
כוש, 1 ב-60 מן העולם. עולם, 1 ב-60 בגן. הגן, 1 ב-60 בעדן. העדן, 1 ב-60 בגיהנם. נמצא כל העולם כולו ככיסוי קדרה לגיהנם. כך אומרת הגמרא במסכת פסחים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת מה הגודל של הגיהנם, זה גדול מאוד. כן?
זה העולם כיסוי לגיהנם.
כן.
מה הוא כיסוי
לעולם?
הכל נכלל
בתוכו. למה? אני חוזר. מצרים, הגיהנם הכי גדול.
אז איך זה כיסוי לגיהנם?
כיסוי קדרה. זאת אומרת, בקדרה יש לך הרבה דפנות ויש צ'ופצ'יק למעלה. בסדר? אז העולם הוא כמין צ'ופצ'יק למעלה, כיסוי לקדרה שהוא הגיהנם.
מה צריך כזה גדול?
אני לא יודע, אני לא יודע. צריך להבין קודם כל, מה פירוש שהאחד הוא 1 ב-60 בשני? כן? הכוונה שכל אחד הוא המקום של השני. כלומר, באיזה מקום נמצא גן עדן? הוא נמצא בתוך העדן שנמצא בתוך הגיהנם. כלומר, הגיהנם זה המציאות הכוללת. ובתוך המציאות הכוללת הזאת, יש איזה צ'ופצ'יק קטן שזה אנחנו פה במכון מאיר, כזה קטן. טוב, מה הדבר הזה אומר? מה שהוא מקום לשני, הכוונה שאי אפשר לאחד בלי השני, כלומר, לשני בלי האחד. כלומר, הגיהנם זה האפשרות של העולם להתקיים. זה החלל, הריק. הריקות המקורית שמאפשרת למציאות להתהוות. זה הכוונה הגיהנם. אז למה זה נשמע כזה רע? זה מצוין, הגיהנם, אדרבה. זה מה שמאפשר לעולם להתקיים, לא? מה לא הבנת? זאת אומרת, כן. הרי למשל, אם אני אומר, החדר גדול פי 60 מהשולחנות. אז מה אני מבין בזה? שהחדר זה האפשרות להעמיד את השולחנות. החדר קודם.
זאת אומרת שהחדר, המציאות של החדר היא בשביל השולחנות?
נכון. הגיהנם זה בשביל שיהיה עולם. הרי איך היהדות מאמינה שהעולם נברא מה? יש ממה? מעין. אז צריך קודם כל לברוא את העין כדי שהיש יופיע. נכון? כן, אז העין זה קודם כל הריקות. הריקות הזאת היא המכונה גיהנם.
ולמה?
למה לא? למה היא מכונה גיהנם? גיהנם זה ביטוי שלילי, נכון? לכאורה, מצוין, העין הוא היסוד של היש. מצוין, לא? אז אם כן יש קושיה. כן, כן, גיהנם. כשאומרים מישהו שילך לגיהנם, זה לא סימפטי.
השאלה למה הוא מתכוון, אז זה גיהנום בכלל.
אם אני מסביר שהגיהנם זה הריק שמאפשר את המציאות הראשונה, זה מצוין, עד רבה. הכל בא מן הגיהנם, מצוין.
אז אם שולחים מישהו לגיהנם, אתה שולח אותו
לריק. יפה, זאת אומרת, הקונוטציה הרעה היא רעה רק בגלל הכיוון. כלומר, אם אני בא מן העין אל היש, אז העין הוא מצוין. אם אני בא מהיש אל העין, העין הוא מאיים, פשוט מאוד. בסדר? יפה, זה מה שקרה לנו, כולנו באנו מן הגהינם, זאת אומרת, אנחנו באנו מן העין והופענו ביש, נכון? כן.
יש רק בעיה קטנה אחרי החזר.
כן, מה?
יכולת מסוג היתר, אנחנו אומרים שבטל בשישים.
כן.
זאת אומרת שיכולה בטל בשישים, זאת אומרת, כל המציאות היא בטלה לעומת הדבר הזה. זאת אומרת, אם היית בשתיים בשישים, אז יש לזה קיום. אבל פה זה יכולה בטל בשישים, אחד משישים, זה בטל.
סליחה, האם כבודו שם לב להבדל בין הביטוי אחד משישים לאחד בשישים? אחד בשישים, הכוונה שהוא בטל. אחד משישים, הכוונה שהוא לא בטל. יש לך רק 59 לעומתו. 60 מבטלים, 59 לא מבטלים.
עכשיו נחזור לנדה שרב אמר.
כן.
כל דבר פי 60 מה.
אני צריך לבדוק בדיוק. זה כתוב במסכת פסחים. בוא נבדוק. נדע אם העולם שלנו בטל או לא. על ידי אות אחת זה יתברר לנו. רק שנזכור איפה. מה?
למה זה בטל?
מה? מי שאל?
אני.
אתה, מה אתה שואל? אחד בשישים הוא בטל.
מה זה אחד בשישים?
למשל, אם אתה לוקח, יש לך סיר על האש. יש בתוכו עופות לשבת. בשביל כל האורחים שלך. ואתה מבשל, מחזיק את הילד תוך כדי בישול, והוא עם הבקבוק חלב שלו. פתאום הילד, צ'אק, זורק את הבקבוק לתוך האוף, אתה מוציא את הבקבוק, רואה, יש כפה טיפות חלב שהתערבבו עם האוף. מותר לאכול או אסור לאכול?
זה אחד בשישי.
אז תלו, כן, לפי הכמות. כן.
עכשיו הבנתי
מאיפה... זה כאן הביטוי, כן.
תראה, נוכל לראות מה זה אחד בשישים
ובשביל... כן. כן, מה אתה רוצה? דבר. אתה שואל מה המשמעות של הביטוי מקום ברוחניות? פשוט מאוד. אני שואל אותך, אתה רואה בשיעור הזה יש הרבה תלמידים, נכון? ברוך השם. האם יש מקום לצרף לשיעור גם ג'ירפה? מה אתה אומר? שתצטרף לשיעור. אז אני שואל אותך, כשאני אומר, האם יש מקום לזה? הכוונה אם יש מנטלית אפשרות כזאת. כי הרי מקום פיזי יש. אנחנו יכולים להכניס פה כמה ג'ירפות, ועדיין יהיה מקום לכולם. אלא מה? לא מקובל שג'ירפה תשמע שיעור תורה, נכון? זאת אומרת, המקום זה האפשרות של הקיום, זה המשמעות. זה בעצם צורה אחרת של המילה מקיים. מקיים, מקום, פחות או יותר אותו עניין. כן? כן. נכון, נכון. כן, יפה, בדיוק. כלומר, כי הביטוי גיהינום הוא לא ביטוי שלילי מלכתחילה. זאת אומרת, העין הראשון הוא אצלנו מקור היש. אז מעין יבוא עזרי לחזק את היש. אבל אם היש חוזר אל העין, זה רע, זה גיהינום. היא לא סובייקטיבית. אנחנו, בשבילנו העין זה דבר מאיים. לכן אנחנו מכנים את העין בשם גיהינום, בצדק.
דבר מאיים, בשבילנו
לחתחילה? בוודאי, זה מאיים נורא, העין, לא? מה, אתה רוצה למות?
כשאדם...
איך אתה רוצה למות?
כשאדם מנותק מהעין, כן, זה בטח מאיים זה...
לא, ההפך, העין זה הפך היש. הרי מה הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו לעתיד לבוא? עתיד הקדוש ברוך הוא לתת לכל צדיק, להנחיל לכל צדיק וצדיק. 310 עולמות שנאמר להנחיל אוהביי יש, נכון? ואוצרותיהם עמלה. מה זאת אומרת להנחיל אוהביי יש? כן? זאת אומרת המטרה היא היש, לא העין.
זה מה שאני חושב, זה חצי לשעה.
אני לא מוצא את זה בפסחים, אבל בזאת השם תמצאו. אם תבדוק אם בית עומם, לפי זה נדע אם יש לנו ערך או לא. כן, מה אתה אומר? אני לא מבין את הבעיה שלך. אני מסביר לך את המינוח של חז"ל. מה זה? לא, זה לא. לא, לא. אתה פשוט מצטט מהמקום הלא נכון, אז לכן זה יצא לך קושיה. כן. בסדר, מה רצית? אה, בריאה לא בטלה. יפה, יש לנו כלל כזה. טוב, יפה. כן. דבר שיש לו מתירים. כן. זו השאלה. אתה שואל אם יש לנו 61 חלקים או 60 חלקים. זה תלוי לפי הנוסח המדויק בגמרא שם. אם יש בית או מם. אחד ב-60 או אחד מ-60. כן. נכון, כשיש לי אחד מ-60, זה לא ביתר.
61 שמתוכם
אחד? לא. אחד מ-60 זה אחד מול 59. 59 אין להם כוח לבטל. 60 חלקים יש להם כוח לבטל. 50... כן, נו. אפשר לפתוח את החלונות, בבקשה? טוב, אז בקיצור, אחרי שהבנו קצת מה זה הגיהנם, אנחנו עוברים להצעה של המהר"ל. ועוד יש לפרש. שאול ואבדון הוא הגיהנם. ואמרו בפרק כמה לתענית, גיהנם אין לו שיעור, ולכן כיוון שהגיהנם אין לו שיעור, הוא דומה לתורה, כי גם התורה אין לה שיעור. מה זאת אומרת שאין לתורה שיעור? כמו שהגיהנם הוא הבסיס של היש, גם התורה היא הבסיס של היש, אבל באופן אחר קצת. הגיהנם, כלומר העין, הוא הבסיס של היש מצד המציאות, והתורה היא הבסיס של היש מצד הסדר הפנימי. התורה היא סדר העולם. נכון? גם התורה, גם הגיהנם, אין להם שיעור. למה? כי הם הבסיס של כל שיעור. נקודת המוצא. כלומר, מכוח זה יש כל מציאות. אז כל מציאות יש לה שיעור, יש לה גבול. אבל משהו מקור המציאות, אין לו גבול. אז עכשיו אני שואל, מצד מה הגיהנם הוא מקור המציאות, ומצד מה התורה היא מקור המציאות? הגיהנם הוא מקור המציאות מבחינת המציאות, ואילו התורה היא מקור המציאות מבחינת סדר העולם. זה הגדרה של התורה. מה זה תורה? מה היא התורה שאנחנו מדברים עליה? לא תורה שאתה ואני לומדים, אלא התורה שבה הקדוש ברוך הוא הסתכל וברא את העולם. דהיינו סדר המציאות. לכן יש קצת שייכות בין התורה לבין הגיהנם. לכן השטן, לפי אותה המקטרג, הולך לחפש התורה אצל הגיהנם. עד כאן זה מובן? טוב. כן. מה היא התורה שהיא נבדלת מן העולם?
אם היא הסדר, זה לא עוד התורה כי...
הסדר של העולם, זה נבדל מן העולם. זה רק הסדר. זה התיאוריה. התיאוריה הבסיסית שעומדת ביסוד כל היש. אז אף אחד מאיתנו לא יכול ללמוד את זה. אפילו גדולי הפיזיקאים לא מצליחים ללמוד את זה.
אז זה
נבדל. לכן אי אפשר להשיג את התורה הזאת. לכן נשאלת השאלה, איך היא בכלל ניתנה? כלומר, מה מתוך כל זה ניתן לאדם? זאת השאלה. בסדר? עד כאן ברור. טוב. אבל אתה חלק קטן מן הסדר. אתה חלק קטן מסדר גדול. אז זה נכון מה שאתה אומר. אם אני אשיג קצת מן הסדר, מכוח הקצת הזה אני אוכל להגיע אל הכל. יש שייכות אל הכל. כמו שהפיזיקאים עושים, כן? הם מסתכלים איך תפוח נופל מעץ, מזה מסיקים מסקנות על כל העולם כולו. אז גם בתורה אתה אומר, זה קצת דומה למה שהמהר"ל מסביר על תפילת הדרך. נכון? בנתיב התורה. ששני אנשים שהולכים בדרך, צריך שיהיה ביניהם דברי תורה. למה? כדי שיתחברו אל הסדר. כן? כי הדרך זה יציאה מן הסדר, לכן צריך דברי תורה כדי לחבר אותו אל הסדר. כן. טוב, אז בואו נראה עוד פעם. ועוד יש לפרש. שאול ואבדון הוא הגיהנם, ואמרו פרק כמה דתענית, גיהנם אין לו שיעור, כדי איתה שם. ולכך אמרו, באוזנינו שמענו שמרה, כלומר, כי יש התייחסות לגיהנם. יש התייחסות של התורה לגיהנם, חסרה פה כנראה איזו מילה. כמו שהגיהנם גם כן אין לו שיעור, ובדבר זה יש כאן דומה. אבל, מצד האמת, אין שייך הגיהנם לתורה. לומר כי התורה היא בגיהנם, כמו שחשב השטן. כי התורה היא עצם המציאות, והגיהנם הוא היעדר המציאות. והרי התורה מצילה מדינה של גיהנם. ודבר זה נתבאר, ואיך יהיה שייך לשאול ואבדון התורה. רק אמרו, באוזנינו שמענו שמעה, ואבן זה מאוד. כלומר, יש, התורה יש לה מגמה חיובית של נתינת המציאות, והגיהינם מצד עצמו מעדיר את המציאות. ועוד יש לפרש כמשמעו. פירוש שלישי עכשיו, כן, נתן המהר"ל. פירוש שלישי לאבדון ומוות. מה זה הפירוש השלישי? כמשמעו. מה שאמר אבדון ומוות אמרו באוזנינו שמענו שמע, היינו היעדר הדבק בנמצאים. כי בנמצאים דבק היעדר בהם, והוא נקרא שאול ואבדון. ואין היעדר בעל רוחק מוגבל, כלומר אין לו ממדים. ולפיכך אמרו באוזנינו שמענו שמע, אבל בתורה שהיא המציאות לא שייך בה היעדר שהוא הפך זה. עד כאן הפירוש השלישי לחיפוש הרביעי של השטן. כן, בבקשה. מה זה כף הקלע? אני לא יודע, זה לא כתוב פה. אז אני לא יכול לדעת. אני לא יכול לדעת. אני יכול לדעת רק מה שכתוב. אני עם אופקים מצומצמים לאללה, ולכן מה שכתוב אני להבין, אני מה לא כתוב לא מבין. כן?
יש דבר שאני לא מבין.
הנה, שחרי.
מה כמובן שהעדר דבק בנמצאים?
מה זה שהעדר דבק בנמצאים? הנמצאים, בואו ניקח לפי המושגים של הפילוסופיה האריסטוטלית, שהמהר"ל פה מדבר במושגיה, הנמצאים עשויים מחומר וצורה. והחיבור בין החומר לבין הצורה הוא לא חיבור מוחלט, לכן הוא מתפרק. ולכן יש איזה היעדר שדבק בנמצאים בגלל חסרון החומר. כן? זה מושגים של אריסטו. אריסטו אמר שכל דבר במציאות מורכב משני דברים. חומר וצורה, עם תוספת היעדר הדבק בחומר. היעדר שדבק בחומר הוא זה שמאפשר לצורה להיפרד מן החומר ולהביא צורה אחרת. לא, זה לא סינית, זה יוונית. מה אתה אומר?
איך אפשר לתרגם
במונחים אחרים כמו גבור? כל דבר יש סוף. תרגם את זה לשפה פשוטה. כל דבר יש לו סוף. אז כן, יש היעדר שדבק בנמצאים. אין לנמצאים קיום מוחלט. לכן, זה חלק מהעובדה גם שהם נבראים. אם היינו קדמונים, נצחיים, אז היית אומר שאין היעדר דבק בנו. בסדר?
את הלבנה של אריסטו לא הבנתי.
מה זה?
את הלבנה הזאת של אריסטו.
לא נורא, לא נורא. בשלב הזה זה לא כל כך נורא אם לא תבין את זה, אבל כדאי פעם ללמוד את המושגים האריסטוטליים פעם אחת ולתמיד. מי שרוצה קצת להבין במושגים של אריסטו, יש ספר קטנצ'יק, אבל חמוד מאוד, בשם רוח חן, מייחסים אותו לרבי יהודה אבן תיבון, אבל כנראה נכתב על ידי חתנו רבי יעקב אנטולי. ובספר הזה יש תמצית של כל השיטה הפילוסופית של ימי הביניים. אתה קורא את זה פעם אחת, אתה יכול אחר כך לקרוא 20 ספרים של ימי הביניים על תורת אריסטו, הבנת כבר הכל. כן? זה, לכן אמר רמח"ל שכשלומדים חוכמות צריך ללמוד מהמחברים שקיצרו בהם. חוץ מזה שבאמת הכל זה הבלים, אז כדאי לקרוא את זה מהר. רק אז אנחנו משתמשים במושגים האלה, הם עוזרים לנו להבין, להביע רעיונות. בסדר? בבקשה. מה שיש לו התחלה,
לא
יכול להיות נצחי. זה גם נכון. טוב, זה דעת רבנו סעדיה גאון, אבל הרמב״ם יש לו קצת כיוונים אחרים בזה. הרמב״ם אומר, אמנם מה שיש לו התחלה מצד הטבע של המציאות, יש לו גם סוף. אבל אין זה מן הנמנע שהבורא יתמיד את מציאותו לעולמים. לכן, הרמב״ם סובר שאומנם יש לעולם התחלה, רק אין לעולם סוף מצד שכך רצון הבורא. כן. זאת אומרת, העולם דומה, לפי הרמב״ם, לפונקציה אקספוננציאלית. תהיתי?
כן.
אני לא יודע אם במציאות זה בלתי אפשרי. הפונקציה האקספוננציאלית יש לה התחלה, ואחר כך יש לה אסימפטוטה אינסופית, נכון? מה?
לניקס.
כן.
בגלל שאני מתקדם
לאינסוף, זה רק המשלה. אני לא עכשיו מתחיל להוכיח דברים מכוח המתמטיקה. זה המשלה. טוב. כן. לא. אני לא אמרתי שלגיהינום יש 400 פרסה, אמרתי שלמצרים יש. כן. כן, טוב. כי בנמצאים דבק היעדר בהם, והוא נקרא שאול ועבדון, ואין היעדר בעל רוחק מוגבל, ולפרח אמור באוזנו שמענו שימע. אבל בתורה, שהיא המציאות, לא שייך ביעדר, שהוא הפך זה. שורה תחתונה. והנה, עכשיו הוא מסכם את כל המדרש כולו, גם מה שלמדנו היום, גם מה שלמדנו בפעם הקודמת. זכר, כלומר, הזכיר, מה ששייך אל העולם, דהו, ארץ וים ותהום. ואתה זכר ההיעדר שהוא דבק בהם. וגם זה נכון כאשר תבין. ועוד יש בזה דבר מופלג, אין להאריך. טוב, זה המהר"ל תוקע לנו הרבה פעמים את הג'וקרים האלה. הוא אומר, יש עוד משהו פה מופלא שאני לא יכול להסביר לך מה הוא.
זה נסתר?
כן, זה שייך לתורת הסוד. אז הוא רצה פה להסביר משהו, אבל הוא לא יכול להסביר. מה הוא לא יכול להסביר? אני אגיד לכם מה הוא לא יכול להסביר. הרבה פעמים יש במערל רצון להביע איזשהו רעיון שמבחינה היסטורית הוא על גבול הזמן שבו אפשר לדבר על זה. אבל זה עוד לא נולד, זה עומד להיוולד. לכן אומר המערל, אני עוד מעט רוצה, אני מרגיש שעוד מעט יהיה אפשר לדבר על זה, אבל עוד אי אפשר. למה הוא מתכוון? לסוד הצמצום של הארי, כן? שבערך באותו זמן גם כן נוסח. זאת אומרת שיש הרבה פעמים דברים כאלה שאחר כך, בדורות שבאים אחרי המערל, הם הופכים להיות יותר שגורים בפיותיהם של בני אדם. כן? וזה מה שייך לשאלה של אבישי מלפני כן, כן? ששאלת אותו, ששאלת איך אפשר להגיד שהכל בא מאין, הרי הכל בא מיש. אז מסבירים, תלמידי המגיד ממזריץ' הם מסבירים כך, תלמידי אדמור האמצעי, מסבירים כך, שהעולם הוא יש מאין, אבל העין הוא מיש. תבין? העולם הוא יש, מאין מיש. הלאה. היש הראשון מאדיר את עצמו לתת מקום ליש השני. טוב.
שאומרים על פי הסוד.
כן.
וגם התחלקות לפעמים. אין תשובה, אז על פי הסוד, אתה קורא לבה במשקל לפעמים, דברים...
רגע, רגע, אני לא מבין. אתה אומר שכשחכם אומר על פי הסוד זה התחמקות? לא נכון.
אין תשובה...
למה? יש לו תשובה, רק שהיא על פי הסוד. הוא לא רוצה לפרש, כי זה לא ספר סוד. למה? תלמד קבלה, תדע, אין בעיה. אבל בינתיים אתה לא לומד קבלה. הוא כותב לך איזה ספר להמון. עכשיו, ההמון שואל את עצמו, מאיפה לקחת את זה? הוא אומר לו, זה על פי הסוד. הוא אמר לך לא ללמוד את זה? לא, הוא לא אמר לך לא ללמוד. הוא אומר, זה לא עכשיו הנושא. ודאי שזה לא מבורר. נכון, אתה צודק. ולכן, מעולם אנחנו לא מבססים הלכה רק על סוד בלבד. אני אביא לך דוגמה. מים אחרונים. אז טעם האמיתי הוא על פי הסוד, נכון? אבל הטעם הגלוי, מלח סדומית, כן, אתה נוגע במלח, נוגע בעיניים, אחר כך חס וחלילה תתעבר וזה, זה. עכשיו, למה חז"ל חיפשו איזה טעם כזה גלוי? כי הם לא יכולים לבסס הלכה על דבר שהוא סודי ביסודו. כי זה צריך להיות שיהיה רציונל עבור כל אחד מהעם. כן, בדיוק, אז אומרים לך, זה אמור וזכור. מצד האמת, לפי הקבלה יש כזה טעמים יותר פנימיים, אבל מעולם לא נבסס הלכה מחייבת את הכלל כולו, בלי שיהיה לנו טעם גלוי. למרות שאנחנו יודעים שאנחנו עובדים על כולם. כן, בבקשה.
מה שאנחנו רוצה לומר בעצם, שאנחנו עושים איזשהו מצג כלפי חוץ, אבל האמת היא בכלל אחרת לגמרי.
ודאי, וכמו המחלוקת בין הרשב"א לבין הראש, המפורסמת. מדוע צריך ליטול ידיים בבוקר? איפה זה כתוב? זה לא כתוב בגמרא. בבוקר, כל יהודי טוב, קם, נוטל ידיים. מאיפה זה לקוח? בכלל מה הסיפור הזה? אז הסיבה היא, לפי דעה אחת, בגלל שאדם נעשה בריאה חדשה, דעה שנייה, בגלל שידיים ממשמשניות הן. כן? אדם נגע תוך כדי שינה בכל מיני מקומות המחוסים שבגופו, ידיים לא נקיות, צריך ליטול ידיים. דעה שנייה, לא. אדם מגיע בבוקר, יש לו בריאה חדשה. כן? יתעורר בריאה חדשה. אז לפי זה יש השלכה. מה השלכה? אם אדם ישן עם כפפות, אז ידיו לא ממש משניות. אז
האם... עובדיה, נכון?
מה?
עובדיה ישן עם כפפות.
יכול להיות. אז אם אדם ישן עם כפפות, כל מיני אנשים יכולים לישון עם כפפות, לא רק...
אבל הסיבה שלו שהוא אמר, פעם שמעתי, שהוא אומר שאם פעם יחדש לו חידוש באמצע השינה, שהוא לא צריך לו לדעת,
יש כוח את זה. בסדר, יפה. אז אפשר, אם אדם ישן עם כפפות, לפי הטעם הוא לא צריך לו לידיים. לפי הטעם של בריאה חדשה, צריך לו לידיים. לפי הטעם השני, אם אדם לא ישן כל הלילה, אז הוא לא בריאה חדשה. אז בקיצור, כל מיני השלכות כאלה. עכשיו, נשאלת השאלה, מה הסיבה האמיתית של נטילת ידיים? הסיבה האמיתית זה רוח רע. לקראת סוף הלילה, רוח רעה דביקה באדם בקצה האצבעות, צריך להעביר את הרוח הזאת עד ידי נטילת ידיים.
שזה דבר שאפשר להסביר אותו לחלוטין.
ולכן, כיוון שזה דבר שאי אפשר להסביר אותו, לא יודע אם לחלוטין, אבל קשה מאוד להסביר אותו להמון, לכן לא ביססו את ההלכה על הטעם האמיתי. הטעם האמיתי הוא רוח רעה. אני לא רוצה להגיד לך את זה. מה? אמרו, או בריאה חדשה או ידיים ממשמשניות. כן, בבקשה. אז מה? כן. לא, 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 לא. זה, פה נקודת הטעות. אני אומר, מכיוון שאין לנו רצון לבסס הלכות המחייבות את כולם על יסוד הסוד, ולכן אנחנו משתמשים בטעם הנגלה, ברגע שהטעם הנגלה מחייב את שינוי ההלכה, ההלכה גם משתנה. למרות שיש טעם על פי הסוד. ואז הופכת מים אחרונים להיות דבר של חסידות. כן? לפי התוסות, אני מקווה. אגב, אני לא נותן מים אחרונים, שיהיה לכם ברור. כן, דוגמה. כן. כן, מה אתה אומר?
אבל מה שאי אפשר לייחס אישות לקדוש ברוך הוא, מים מושגים של יש ועין.
נכון.
אז מה הכוונה שהעין בא מהיש?
העין בא מהיש, נכון. אני אמר שזה מהקדוש ברוך הוא. מישהו שאל לפני כן, כשאמרתי יש, אני כוונה הקדוש ברוך הוא. אני התחמקתי מלענות. לא, לא אמרתי שזה אינסופי, לא, 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 לא אמרתי שזה אינסופי, אני רק אומר שזה שייך לסתרי תורה. אז זה בדיוק מה שהוא אומר כאן המהר"ל, יש פה מה לדבר, אבל אני לא יכול לדבר. כן? אבל דע לך שיש פה סוגיה, אבל היא שייכת לסתרי תורה. כן, מה אתה אומר?
חלוקה לסוד ונגלה.
כן.
על פי רמת המורכבות לסוד, כי גם הדברים שהוא כותב פה זה גם...
שאלה יפה. אתה שואל, החלוקה בין נגלה לבין נסתר. כן? סוד, גלוי. איפה, על פי מה? כן, מה קובע שידיעה מסוימת שייכת לסוד, ידיעה מסוימת שייכת לנגלה? התשובה היא כפולה. מצד אחד, יש מה שהרב קוק אומר באגרותיו, שהגבול בין הנגלה לנסתר זז עם הדורות. כן? כלומר, רעיונות שפעם נחשבו לסוד, הפכו מפני שגרת המחשבה, הפכו להיות מטבע עובר לסוחר. לא, מצד שהקשה להכיל אותם בנפש. אני אביא לך דוגמה, הדוגמה שהרב קוק מביא אותה. כתוב במסכת ברכות, שכאשר משה אמר לקדוש ברוך הוא, ואתה יגדל נא כוח אדוני, כאשר דיברת למור, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, החייתני בדבריך. כן? שמבלתי יכולת, מה יכולת זה לשון נקבה, מה פתאום הקדוש ברוך הוא לשון נקבה, אלא תשש כוחו כנקבה. הקדוש ברוך הוא כפיום נהיה חלש, וכאשר משה אמר לו, כאשר דיברת למור, השם אל רחום וחנון, אמר קדוש ברוך הוא, החייתני בדבריך. זו אגדה מוזרה ביותר, נכון? אז יש שם פירוש של רב ניסים גאון. רבנו ניסים גאון, על אותה סוגיה, כותב כך, שבעצם, אני אומר את זה בשפה שלי, אבל זה הרעיון שהוא אומר שם, הופעה האלוהית, השפע האלוהי בעולם, הוא התלוי בעבודתם של בני אדם. אז כך שאם הקדוש ברוך הוא יעניש את דור המדבר ומטע את כל העם הזה כאיש אחד, אז יהיה חילול שמו יתברך, ויהיה החלשה של הערה הזאת. בסדר? דבר פשוט. עכשיו, לפני שהוא כותב את זה, רב ניסים גאון אומר, יש לי איזה פירוש, ממש לא נעים לי לכתוב, אבל אני מוכרח לכתוב בגלל ששאלו. ואחרי שהוא כותב, הוא אומר, והשם יסלח לי על זה שבכלל כתבתי את זה. אז רואים שהיה לו קושי לומר את זה. אבל זה רעיון שאני אמרתי אותו תוך 20 שניות בערך, אולי 24 שניות, לא מדעתי בדיוק. זאת אומרת שיש רעיונות שלפי יכולת הקיבולת המנטלית הם שייכים לסוד בדור אחד, שייכים לנגלה בדור אחר. זה ההסבר הראשון, זה הרב קוק אומר את זה באיגרות. כן. באיזה איגרת? אני לא זוכר. אבל זה באיגרות. עכשיו, זה לגבי על ישיבת שער השמיים, שאלו אותו. שאם לפתוח ישיבת שער השמיים, שמה היו שיעורי קבלה לפני יותר משני אנשים, אז יכול להיות, הרי אסור ללמד סתרי תורה ויותר... אז הרב שם מדבר על זה. נדמה לי שזה שם. דבר שני, יש גם הערה של הרב קוק שהיא חשובה, שדבר שמקורו בסוד, גם אחרי שמגלים אותו, הוא נשאר סוד. כי יש הסוד מצד ההסברה. כן? אתה לוקח רעיון מתורת הסוד, מסביר אותו. מסביר אותו, אז כולם חושבים שהם הבינו. מצד האמת, השורש עצמו נשאר בתוך הסוד. ולכן הוא באמת לא יובן, אלא לבעלי שייכות לסוד. אנשים בעלי אינטואיציה מיוחדת, שהם יכולים כן להיות שייכים לזה. מובן מה שאני אומר? חכם הוא מבין מדעתו. מה שכתוב במשנה, במסכת חגיגה, שהוא צריך להיות חכם, הוא מבין מדעתו, ויש עוד כמה דברים בברייתא, הוא צריך להיות בן גיל מסוים וכו'. כן, עכשיו יש פה רגע, יש פה ארבע שאלות. נתחיל מהרביעית. כבוד הרב שלום, האם ישנו מדרש על רומי שהיא 400 פרסה על 400 פרסה? ואם כן, מדוע ישנה ההקבלה? על רומי נאמר 300 פרסה על 300 פרסה, עד כמה שאני זוכר, אבל על ארץ ישראל יש 400 פרסה על 400 פרסה. האם יש הבדל בין גהינום עם וב לגהינם בליבב, ומהו ההבדל, או שזה סתם הבדל בהגיעה? גם גהינום וגם גהינם זה בליבב, זה עם חולם חסר או עם קמץ. זה הבדל בין הספרדים לאשכנזים. האשכנזים אומרים גהינום, בגלל שהם מסבירים את זה על יסוד המקום ליד ירושלים, הנקרא גי בן הינום, שמוזכר בנביאים. והספרדים כנראה סבורים שאין קשר בין גי בן הינום לבין הגהינם, למרות שהפתח של הגהינם נמצא בגי בן הינום. ויש קצת ראיה, כי גם בסנסקריטית, השפה הקדומה של אנשי הודו, יש להם גם כן, שם העבדו נקרא גהינם ב-א ולא ב-או. אז זה, כן, זה הצורה של, זה המקור של החילוק. ההיעדר הוא המרחק שבין חלקיקי האטום, שואל יעקב? לא, מה פתאום? המרחק בין חלקיקי האטום זה הריק. ההיעדר זה הכוונה הביטול של היש. ויש עוד שאלה אחת של יהודה, שאותה אני לא יכול לקרוא, אני רק מנחש שהיא כתובה. אז אם יוכלו אנשי האינטרנט היקרים לדאוג לזה שאוכל לקרוא את השאלה מספר אחד מעת יהודה, יעשו בזה מצווה גדולה. כן, בבקשה.
גהנה,
גהנה, מה זה? טוב, תעזוב, נו, אני דרכתי נשאר של פרטים, נו, בית.
דבר השני, מה באמת הרב התכוון ברצינות שלא עושה למים האחרונים?
כן. זה מנהג אבותיי שלא לעשות מים האחרונים, מה הבעיה? מנהג אבותיי שלא לעשות מים האחרונים, אז למה שאני אעבור על מנהג אבותיי ואני אוציא עליהם לעז? רגע, מי שאתה ציטטת עכשיו, הוא היה אחרי אבותיי או לפני אבותיי?
זה אבותיך, למה אתה מתכוון?
כן, אבותיי מדורי דורות לא עשו מים אחרונים, אז למה שאני אעשה? בגלל שמישהו הגיע בתחילת המאה ה-20 ואמר שצריך? טוב, בבקשה. המחלוקת בין הראש לרשב"א זה מה הטעם שאנחנו מוכרים לציבור. זה השאלה. ועל פי זה תהיה גם ההשלכה ההלכתית האמיתית, למי שישן כל הלילה, מי שלא ישן בלילה, או מי שישן עם כפפות. כן, בבקשה. אגב, אנשי האינטרנט היקרים, עוד לא תיקנתם את מעשיכם, ואני לא רואה את השאלה של יהודה, שבמסך. יש פה ארבע שאלות, עניתי על 4, 3, 2, והשאלה מספר 1 אני לא רואה, כי אתם לא מרימים את המסך. אז מה יהיה? טוב, בבקשה. אני לחזור על הרעיון שאמרתי ב-20, אתה כבר פסקת שזה היה ב-24 שניות. כן, לא, אמרתי שזה 20, אולי 24. מה? אתה מחפיר. כן, אני אענה לך, רק אני מבקש עוד פעם מאנשי, אפשר לומר שהסדר של העולם, התורה, שגם הפיזיקאים לא מבינים, זהו המקום שבו הרוחני הופך לגשמי, ואת נקודת החיבור הזו קשה לתפוס? לא. הסדר העולם זה לא המקום שבו הרוחני הופך לגשמי, אלא זה המקום שבו האינסוף הופך להיות סוף. עכשיו, שאלתך, כן. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני חלש בגלל הבעיות האלה. והוא אומר, החייתני בדבריך. זה דברים שממש גידוף. איך אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא חלש, פתאום מתחזק, דברים כאלה. אלא הכוונה שהשפע האלוהי בעולם הוא תלוי במעשיהם של בני אדם. מדוע? כי ככה הקדוש ברוך הוא קבע. יוצא שאם הקדוש ברוך הוא ימית את דור המדבר, שזה היה הנושא של התפילה של משה, אז לא יופיע שם שמיים בעולם. אז יש החלשה לשפע הזה. ואם בסוף תפילתו של משה, כביכול מחיה את השפע הזה. כן, בדיוק. מדוע אינך נותן מים אחרונים? הרי זה הלכה. ואף הרב קוק נותן פירוש לזה בעינייה. אני בהלן. זה הלכה? בוא נבדוק. תודה. הנה, קפ"א, דין מים אחרונים, ובו 10 סעיפים. נכון? סעיף א', כולם קוראים את סעיף א', כנראה אחר כך נרדמים. סעיף א' אומר, מים אחרונים, חובה. כתוב, סעיף א', שכון ארוך. נכון? סעיף י', פשוט, זה יודע שזה קשה לקרוא 10 סעיפים. אז סעיף י', יש שאין נוהגים ליטול מים אחרונים. ואפילו לנוהגים, כן, אדם שהוא איסטניז, הוא רגיל ליטול ידיו אחר הסעודה, לידידי, אבוי ידיים מזוהמות, צריך ליטול ידיו קודם מקדם הזאת. זאת אומרת, אדם שקשה לו, כלומר זה מאוד מפריע לו שהאצבעות מלוכלכות, אז הוא צריך ליטול ידיו, לפי השיטה השנייה. ברור? עכשיו...
מים אחרונים חובה למי שנוהג.
כן, מים אחרונים חובה למי שרבותיו ואבותיו נהגו כמו סעיף א'. בסדר? אני קורא כאן במשנה ברורה. מפני שאין מלאך סדומית מצויה בינינו, משום ידיים מזוהמות, אין חוששים, הואיל ועכשיו אין מקפידים לרחצן ולכלור וכו'. כן, עכשיו. ודעת הגרא בביאורו, שצריך ליטול גם העדנה. כן, כלומר, הגרא אומר שכן, גם בימינו יש מלאך סדומית, או מלאך שיקמור מלאך סדומית. הרמב״ם גם כתב בתשובה שבימינו יש מלאך שהיא דומה למלאך סדומית, ולכן צריך עדיין ליטול מים אחרונים, דעת הרמב״ם. וכן כתב המגן אברהם בשם המקובלים, שכל אדם ייזהר מים אחרונים, וכן יחמיר מהרש"ל בים של שלמה, וכן כתב בברכי יוסף, אין שם שיחמיר הרבה. אגב, המגן אברהם כותב בשם המקובלים כך, אבל הוא עצמו לא סובר כך. הוא סובר, באמת, שבימינו לא נוהגים מים אחרונים. נכון? ואני יודע בוודאות שרב אברום שפירא, זכר צדיק לברכה, אף הוא לא היה נותן מים אחרונים. קפ"א, סעיף י'. בסדר? אז שלא יגידו, זה הלכה. כן? מזל שלא, שאני לא יודע בדיוק מי אתה. כן, אז באמת ש... כן. אז זאת אומרת...
הרב, אבל
אבותיך... לא. אז אבותיי לא נהגו את זה, שהם סברו כמו סעיף י'. מה?
אבותיך ביולוגיים.
נו, אבותיי הם ביולוגיים תמיד, כן, נכון, מה בא? כן, אבותינו, רבותינו, כן? מדורי דורות לא נהגו, אז למה שנעשה? אני עכשיו רוצה להגיד לכם עוד משהו. הערכתי היא שרוב עם ישראל לא נהג את זה. עכשיו, אני לא אומר, מי שאומר, על פי הקבלה החשוב וכו', אני לא אגיד למישהו, אל תעשה. אבל אל תספר לי שאני לא בסדר אם אני לא עושה. כן. כשלא רואים אותי, לפעמים אני עושה. כן. כן. נכון. לא, אמרתי זה למים שבבוקר. רוח רע זה על המים שבבוקר. כן. אנחנו לא בונים הלכה אם אין לה טעם שההמון יכול להבין. רוח רע, ההמון לא מבין מה זה. אבל צריך לתת לו איזשהו הסבר. אם אתה לא נותן לו הסבר, אז הוא ירגיש שהוא חי בעולם לא רציונלי, וזה מערער את היציבות שלו. מה? אבל בסדר, אז ילד תרחיק אותו מן האש, בסדר. סליחה, אני אומר לך את דרכם של הפוסקים. מה, אתה רוצה עכשיו שאני אחזור בי מן האמת ההיסטורית? זה ככה הם עובדים הפוסקים, זהו, מספיק, הלאה.
בעצם התשובה הזאת היא...
נכון, הלאה. נכון, נכון, לא בסדר. עכשיו, אני כאן בשורה השלישית בעמוד עין א', ולכך אמר הקדוש ברוך הוא שהוא נותן התורה לך אצל בן אמרם. יפה, תודה. בבלי תענית דף יוד עמוד א', תנו רבנן, ארץ מצרים, הוויה וכו', והוא אחד מ-60 בקוש. קוש אחד מ-60 בעולם, אחד מ-60 בגן, אחד מ-60 לגהינם. נמצא כל העולם ככיסוי גדר לגהינם. אז אם זה אחד מ-60, אז זה לא בטל. לא בטל. אחד ב-60 בטל, יש 60 נגדו. אחד מ-60, יש 59 נגדו. אז לא בטל. נכון? אז יופי, ניצלנו. יש משמעות לעולמנו. בסדר? טוב. לכך אמר הקדוש ברוך הוא שהוא נותן התורה, לך אצל בן אמרם. למי הוא אמר את זה? למי הוא אמר לך אצל בן אמרם? איך אתה יודע? כי זה כבר שני שיעורים שאנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו מסבירים את ההגדה במסכת שבת על זה שהשטן שאל איפה התורה, נכון? ואני לא יעלה על דעתי שאתה לא יודע את זה, כי אם לא זה סימן שלא הבנת את כל השיעור, אז לא יכול להיות. טוב, הלאה. לכן, אני אומר לקדוש ברוך הוא, לך אצל בן אמרם. וכאשר אתה מעיין, מה עניינו של משה אל התורה? כן, כי הרי אם אמרנו שהתורה לא שייכת לא לארץ ולא לים ולא לתהום ולא לגיהנם, אז למה היא כן תהיה שייכת למשה? כן? תמצא כי מדרגת משה שהוא אומר, מה אני שתינתן התורה, שהיא השכל לפשוט על ידי. כלומר, מה הייתה התשובה של משה כשהשטן שאל אותו, איפה התורה? אז מה הוא ענה? מה אני שתינתן תורה על ידי? זאת אומרת, זה מדרגת משה, שהוא אומר, מה אני שתינתן תורה על ידי. לכן דווקא התורה שייכת לו. הענבה. ובשביל שהיה ממעט עצמו, הוא ראוי אל התורה, שהיא שכל פשוט. כמו שאמר. רק רגע. כמו שאמר, הועיל ומעט את עצמך, תיקרא על שמך. כן, שאומרים, זכרו תורת משה. וזה כי לא היה כתרוג, רק, סליחה, כי מצד הזה יש למשה ייחוס אל התורה. טוב, פה יש, הוא פותח סוגיה אדירה, המערב. טוב, רק שנייה. מה יעשה אדם שיש לו מנהג מאבותיו, אך אינו יכול לתת הסבר לכך? האם זה בעיה שאין בזה רציונל? תשובה, זה אכן בעיה, ימשיך לעשות את מנהג אבותיו עד שימצא הסבר. יש הרבה דברים כאלה. מה זה מנהג בניגוד להלכה? אין דבר כזה מנהג בניגוד להלכה. מנהג זה ההלכה.
יש מנהגים ש...
אין.
אצל העדה שלנו, אצל הנפוליטאים, כן. צורדת פורים עושים בליל פורים. לא ביום פורים בבוקר.
נו.
מתי הלכה לעשות צורדת פורים? ביום.
נו.
בסדר, בלילה.
אז תשאל את הרבנים שלכם למה זה ככה. בסדר? כן? יש מקום לשאלה? בסדר. חוץ מזה שיש באמת בהלכה שצריך לעשות סעודה גם בליל פורים. כן? בליל פורים עושים סעודה עם בשר ויין. זה הלכה. זה שלא כולם עושים בגלל שהם רוצים להשתכר ולרקוד כל הלילה, שזה אני לא יודע מאיפה הם לקחו, אז זה לא פותר את הבעיה. טוב, כן. ותסתכל במחזור ויטרי, הרשות לתפילת ערבית של פורים, מה הוא כותב שם, מאוד מעניין. כן.
יש מנהג לא לישון
בסוכה בסוכות. ודאי, יש לזה מקורות בהלכה. עכשיו צריך לברר מאיפה הסוגיה הזאת. זה סוגיה שלמה, הרמה אומר לא לישון בסוכה. הרמה, כן? בכל זאת, הוא בכל זאת תלמיד חכם, לא? זה שאנחנו לא פוסקים הלכה כרמה בזה, זה סיפור אחר. וזה שיתכן מאוד שגם הרמה היה מודה בימינו שצריך לישון בסוכה, זה סיפור אחר. אבל להגיד שזה לא קיים, יש לו אגב מקור בספרה. כן, זה מתוך דיוק בספרה. אז אל תספרו לי מנהג שבניגוד להלכה. מאיפה לקחתם דברים כאלה? כן, בבקשה. מה הכוונה שהתורה היא שכל פשוט? הכוונה שאין בה הרכבה, שהיא באה מן האינסוף, היא בעצמה אינסופית. זה הכוונה פשוט. עכשיו, אין בה הרכבה, אין בה הרכבה, הכוונה אין בה גבול. כי כדי שדבר יהיה מורכב, צריך שיהיה גבול בין החלקים שלו. עכשיו, כן, עכשיו, לגבי מה שאומר כאן על משה, כאן המהר"ל התחיל להסביר לנו מה השייכות של משה לתורה, שהוא מיעט עצמו. אז זה דבר שאי אפשר להסביר אותו בכמה שניות. אני צריך בשביל זה חלק מהשיעור הבא. שלום.